התחלת הסעיף בעצם בנתה פרספקטיבה, להסתכל על עם ישראל בלעדי נצח, לראות שיש לפנינו תוכן מאוד גדול, מגמה אדירה של חיים, ולא סתם מגמה אדירה של חיים, אלא בעצם מגמה שלשמה בעצם נברא כל העולם. כל זה כנוס בתוכנו, כנוס בכללות האומה. זה מונח בנו בטבע. זה הייעוד שלנו, זה התוכן שאותו אנחנו צריכים להגשים. וזה, לכן, כל מה שמתרחש איתנו, העליות והמורדות, כל ההיסטוריה שלנו, אפשר להסתכל עליה בתור תהליך כזה, ארוך אומנם, שבעצם הוא כל כולו מוביל למימוש הנרחב של כל המגמה שאנחנו צריכים להוציא לפועל במציאות, שהיא מגמה מאוד רחבה, קידוש השם בעולם, הכל מונח על כתפינו, וכל זה צריך לצאת אל הפועל. זה שזה לא קורה מיד כאן ועכשיו, ומשום שבעצם זה צריך, זה מופקד, על זה מופקדת האומה כולה. לא אדם פלוני ולא דור פלוני. כל האומה כולה, מכל הדורות, הם מדרגות, שלבים, נדבכי בניין. כל דור בונה אמת. האמת הזאת מצטרפת למכלול שלם של מהלך שבו תיבנה האמת הגמורה שלנו ושל כל המציאות. לכן אנחנו לא נבהלים ממה שזה לוקח הרבה זמן, לא נבהלים ממה שתהליכים מאוד מורכבים עוברים עלינו, אנחנו בתוכם. זה היה בעצם שלב אחד. אחר כך הרב אמר שבעצם אנחנו, מכיוון שזה תוכן החיים שלנו, גם כל פרטי הלכות, כל מה ששייך לתוכן של התורה והמצוות, כל מה שאנחנו מכירים, כל המעשים, הם בעצם בכלל, אפשר לקרוא להם מעשי יצירה. מה הכוונה? הם לא סתם מחויבויות שלנו כלפי ריבונו של עולם, אלא הם בעצם דרכי ביטוי שבהם אנחנו קודם כל מבליטים את הערכים שאיתם אנחנו צועדים, קובעים אותם בצורה מדויקת במציאות ויוצקים מציאות על ידה. זאת אומרת, למעשה התורה והמצוות הם לא רק עולם של רעיונות וערכים ואידיאלים ודברים רמים כאלה, אלא זה למעשה גם אמור להיות מטפטף פנימה, הופך והופך והופך את המציאות להיות כזאת, להיות גדולה כזאת, להיות קדושה כזאת. לכן בעצם אנחנו צועדים והולכים עם תוכן החיים שלנו הגדול ועם המעשים שהם ביטויים, ביטויים של האמת הזאת, וגם הם פועלים, פועלים עמוק בתוככי המציאות, בתוככי אפילו החומר של המציאות, לעדן אותו, להכשיר אותו, להיות מחובר עם הקודש הזה. אנחנו כאן התחלנו פעם שעברה בסוף, חיים וסוענים הם משעתם החיים החברתיים, נקרא את זה שוב, ומכאן נמשיך. חיים וסוענים הם משעתם החיים החברתיים, אבל מחדל מה קטן ודל הוא חייהם, מה גדולה היא הריקניות הנשארת בלב, אחרי כל ההתרגשות הרבה של המלחמות והמהומות, שאין בהם תכלית נצחית, כי הם חיים עוברים של קבוצות יחידים. ושוב פעם, כשאנחנו מסתכלים על כל התהליכים המאוד חיוביים שקורים בכל האומות, בסופו של דבר, כל פעם קמה איזו תנועה, עם איזו סיסמה, עם איזה רעיון, אבל זה אין לו שיניים להפוך מציאות, זה פועל את פעולתו לשעתו וחולף, אין בזה תכלית נצחית. מתי כן? תכף נראה. גם הערך של התעוררויות חברתיות כוללות, בייחוד כשבאות בשעון ובהתפעלות המלבת את הלב ומקטרת את הדעה, לא יגדל הרבה מזה. זאת שאנחנו לא נצפה שתקומת האנושות תבוא על ידי כל התנועות וכל הרצון המהפכני, שדרך אגב היה מאוד באופנה באותן תקופות. העולם התחיל לצאת מהחושך אל הקדמה, והיו כל מיני בשורות, כל מיני שיטות, כל מיני אסכולות שהם יביאו, הם הבטיחו לאנושות חיים אחרים, חיים יותר מתוקנים ביחס לחשיכה הקודמת של תקופות יותר פחות מפותחות בהיסטוריה. אבל גם זה, למה, לא בזה תבוא, לא מזה תבוא הישועה. הישועה תבוא לא מהרעש הגדול, אלא מבניין חיים של אמת, בניין חיים של נצח. בניין חיים כזה הוא פועל את פעולתו לפעמים בצורה יותר שקטה, בצורה יותר עמוקה. זה בעצם הנחלת הקודש, הנחלת האמת בחיים במהותם העצמי. תכף נראה. אם אין תכלית עצמית נצחית אידיאלית שתוכל להעלות את הכל לכלל הצורות היותר חשובות, שיש כוח והיגיון ברגע שלא ניתן להם, אז כל התנועות אינן חשובות כלום ואינן יכולות להחזיק מעמד לאורך ימים. לכן מה? לכן אנחנו צריכים אותנו, לכן אנחנו צריכים את העם, שכל תכונת חייו, כל פירור, כל תג ותג ששייך לחיים הישראלים הוא תשקיף של נצח, של אידיאליות אינסופית. לא רק בעיינות הגדולים, אלא גם בכל מה ששייך למעשים. אנחנו שווים אל המגמה האלוקית, אל הטוב הכללי המקיף את כל, ומתגלה בהשלמתו של כל פרט ושל כל קיבוץ, אשר רק אותו הקיבוץ האנושי שיוכל להביע את זאת ממלוא הפה של כל פינות נשמתו, ויותר בליטה ופיתוח, הוא היותר מתקרב אל השלמות וההבטחה בהמשכת מציאותו, ויכול ליתן לענייניו צורה חשובה שתישאר חשובה לעד, לא רק במעמד של תבירת הרגשות. זאת אומרת, מתי הטוב האלוקי ינצח במציאות? מתי הוא יכבוש את המציאות? כאשר הוא יהיה נחלת אומה ש... זה הביטוי האנושי של הממלוא פה. מה הכוונה? שכל חייה מביאים את זה. ברעיונות, במעשים, במידות, הטוב האלוקי, האור האלוקי, הוא מבוטא אצלה בכל מערך חייה. באמת כל הערכים, באמת אצל התורה והמצוות הם כולם חטיבה אחת. תורה היא תורת אמת. כל מצווה ומצווה, כל ערך וערך הוא בעצם הופעה של הנצחיות הגמורה, לא פחות מזה. כאן יש פתרון, כאן יש בשורה למציאות, כאן תכן דרך העם הזה להטביע צורה אמיתית קבועה ונצחית לחיים. את אשר לא יוכל להיאמר בכל שפה ולשון, ייאמר ויובע בכל תוקפו במשטר האלוקי החובק כל והניצב לעד. מה הכוונה משטר אלוקי? זאת אומרת, מה זה יכול להיאמר בשפה ולשון? אולי זה קצת מזכיר לנו, יש מאמר בזהורים שנקרא חכם עדיף מנביא, מי שמכיר. זאת אומרת, העולם של הערכים הנאמרים, הרעיונות, הנאומים, אפילו נבואות, שתפקידם בצד החיצוני לעורר את בני האדם להתקדש, להתעלות, להתעקם, להשתפר, אני חושב שזה ערך. אבל הערך הזה לא די בו לחדור אל תוככי המציאות ולקדש אותם מבפנים, לקדש את הגוף, לקדש את החיים, לקדש את האומה עצמה, כל מנגנוני החיים שלה בעצמותם, שישכון שם יושר, ישכון שם אור, ישכון שם טוב. זה אפשר על ידי מה? משטר אלוקי חובק כל. מה זה משטר? אנחנו זוכרים, עבדנו קצת בחורף, מי שהיה איתנו בפרט ישראל, גם מי שלא היה, המערל בונה שם את מה שבעצם התורה והמצוות הם חוקים, הם גזרות, הם חקיקה אלוקית, כמו שחוקי שמיים וארץ, כמו שחוקי הטבע, יש להם מוצקות גדולה במציאות, לא מתחלפים. כל העולם מתנהל והולך על פי חוקי הטבע, העולם הגשמי. ככה גם התורה והמצוות, זה למעשה המערכת האלוקית שמתאימה להיות חוקקת בקרבנו ומתוכנו אל כל המציאות את הערכים הגדולים האלה, את האמת הזאת, חוקקת באיזה אופן? שוב, מכיוון שאנחנו, החיים שלנו מגוונים, יש בהם רבדים שונים. אפילו גופנו מאוד מורכב, בכל הצדדים. בעצם, פריסת התורה והמצוות בכל מרחבי החיים, במינונים הנכונים, במצבים הנכונים, זה בעצם הלבוש המקודש, הלבוש האלוקי, שריבונו של עולם חנן בו את החיים שלנו, איך האור שבחיים באמת יצא לפועל בצורה הנכונה, בחיים המהירים באמת יבטאו את עצמם בשלמות, בשלמות חיים, בשלמות קדושה, באמת יצאו מן הכוח אל הפועל. זה הסוד שלנו. ברור שכל זה מגשים ערכי נצח, אידיאלים מאוד גדולים, עליונים מאוד מאוד. לא רק מתיימרים לדבר על, על, על שמיים, על, על, על מערכות, באמת מתקדים, אנחנו יודעים. מי שיכנס לנסתרות יודע איזה עולמות אנחנו פועלים, איזה דברים. אבל הידיעה של הדברים האלה, והמרחבים הרוחניים האדירים שאנחנו מחוברים אליהם, אנחנו משיגים אותם שראוי לזה, הם לא נשארים רק שם, אלא הם בעצם שייכים לכל מערכות החיים, ובתורה והמצוות אנחנו מחברים את כל התכנים הנשגבים האלה גם אל המעשים, גם אל הגוף, גם אל כל החיים באמת אחת. התכנים הגדולים מתבטאים דרך התורה והמצוות במעשים, והמעשים שאנחנו עושים הולכים ופועלים ביתר שאת לסייע לערכי הנצח להיות מאירים את המציאות, מחיים את המציאות באורה. וככה עם ישראל הולך לנוסע עם, עם תוכן חייו הגדול והשלם. אני רוצה לשאול.
אם רק עם ישראל בא לתורן הלו, כי הוא זה שמסוגל לקחת את הנצח למעשה, איך זה ירים את שאר האומות? זאת אומרת, שאר האומות רואה להם את התוכן, הם לא מסוגלים לקשור את זה.
כן, כן, נכון. קודם כל, אתה צודק. אנחנו לא עוסקים כרגע בשאר האומות, אבל בכל אופן, פה צריך לדעת שכשם שאנחנו יכולים לעלות דרך המעשים שלנו את כל הדץ חם, כל הבריאה, אנחנו רואים מה מעשה בראשית תלויים ועומדים עד השישי בסיוון, אנחנו מקבלים את התורה, אז בעצם מעשה התורה והמצוות, כמו שנפש החיים אומר, מה זה בצלם אלוקים ברא את האדם, וכמו שאלוקים בעל הכוחות כולם, אז ריבונו של עולם במעשיו משפיע, משפיע על כל המציאות, כך גם אנחנו בתורה והמצוות מקיימים, נותנים ערך קיומי לכל המציאות, כולל גם הגויים, אם זה לבהמות וצומח, אז גם להם, זה כבר הם חיים בחסדנו קודם. חוץ מזה, שבאמת בתור בני אדם, בתור אנשים שהם גם הם נבראו בצלם אלוקים באופן הבסיסי, אף על פי שאנחנו, אתם קוראים אדם, במובן המובהק והשלם, היציאה אל הפועל, זה דווקא אצלנו שם זה כאילו מנוון מובן מסוים, ויצא אל הפועל בצורה יותר שלמה יחסית בימות המשיח, כאשר כבר אנחנו נהיה בצורה יותר שלמה, גם נוכל להעיר להקרין להם גם כן את תוכן החיים שלהם המסוים, מה שהם ראוי להם.
מה זה צורה חשובה?
צורה חשובה, צורה ראויה, צורה בת קיום, לא כזה דבר חולף, כמו התעוריות חברתיות, התרגשויות וכדומה. עכשיו, לאט לאט הרב מתחיל להיכנס לעניין היותר ספציפי ש עליו נכתב המאמר הזה, כל הסעיף הארוך הזה, ונראה איך כל מה שקדם הוא בעצם נותן מימד אחר למה שיהיה מכאן לילה. אומנם בשעת ירידתנו מצבי הגלות כהים הם ניצוצי האורה החיים בייחוד בזיכרונות המתגלמים בחיי האומה המסורתיים, היינו בכל המצוות וההלכות המסתעפות מהעבר ופונות אל העתיד. אנחנו יודעים שבמצבי הגלות ואפילו בארץ ישראל, כאילו כאשר אנחנו נמצאים בארץ ישראל, אין לנו בית מקדש, כל המצוות שקשורות בזה אנחנו לא יכולים לקיים, כל הארת החיים שבאה מכוח בית המקדש את כל המערכות החיים לא קיימת, מצוות שקשורות במלך, בנבואה, במלחמות ישראל במובנים מסוימים לא מתקיימים היום, כהונה דימיה בשלמותם לא כל כך יכולים לצאת אל הפועל, וגם מצוות התלויות בארץ כמו שנראה בהמשך בעצם קיומם מדרבנן מבוק יכולות. אבל לא רק זה, גם המצוות שכמות שהן אנחנו יכולים לקיים בחוץ לארץ, מצוות שאינן תלויות בארץ, מצוות של הגוף, גם הן בחינת ציונים, כמו שאנחנו יודעים מציב לך ציונים, הספרי בדברים, המיחו תפילים, תלו מזוזות, שזה בחינת ציונים. זאת אומרת, גם כל הערך, כאילו כל החלות, כל היכולת של הדברים להשפיע את השפעתם הנכונה המלאת חיים המאירה לא מתאפשרת במצב שעם ישראל בגלות, זה נקרא כהים ניצוצי האורה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לפגוש בצורה המוחשית השלמה והראויה המפוארת של עם ישראל בשלמות, אנחנו לא יכולים לפגוש את זה, משום שבעצם כל התכנים האלה שצריכים לצאת אל הפועל באמת בצורה שלמה דרך תורה ומצוות, כי תורה ומצוות הן בעצם הגמר המלוכה של כל העולם הרעיוני הזה בפגישתו עם מערכות החיים, גם עם מה שהוא חודר לתוכחי החיים, גם עם מה שהחיים חשים את התוכן הזה ואיתו צועדים ומרגישים ששכינה מלווה אותם, כל זה קשור לכל מימוש לכל המערכות הקיימות המתוקנות. כל זה לא קיים, אנחנו לא חשים בזה, גם לא מסוגלים דרך עולם המעשה הזה להשפיע על המציאות כולה באותה מידה. זה נקרא מיעוט האור שקיים בתקופת הגלות. אבל איך הוא קורא לזה? המסתעפות מהעבר ופונות אל העתיד. זה עוד יבואר אחר כך, מה זה נקרא מסתעפות מן העבר ופונות אל העתיד. מה זה בחינת ציונים? אם באמת זה לא שלם, למה אנחנו מקיימים במצב הגלות? עיקר הערך זה שלא יהיו חדשים לכם כשתחזרו, כמו שמשלים שם הספרים. זאת אומרת, בעצם זמן המעבר הזה, שאנחנו עוברים אותו בגלות, ונושאים על כתפינו, ממשיכים ונושאים, כל התכנים האלה, אז למרות שהתקופה הזאת היא כהה ביחס, אבל יש לה ערך גדול, היא מחברת עבר ועתיד. היא בעצם שומרת בתכנים האלה כפיקדון את כל הרכוש, את כל המצבים המפוארים שהיינו בהם בעבר, נושאים את זה בקרבנו, ממשיכים להיות מחוברים עם זה, מוארים תוך כדי מהאוצר הזה, אבל גם מכשירים את עצמנו וממילא את העולם כולו אל הופעת החיים השלמה יותר, המהירה יותר, שנזכה לראות אותה ולהיפגש איתה בעתיד, בגאולה השלמה בקרוב בימינו. אבל כוח חיים אדיר יש בהם, אפילו במצב של ההווה, בתנועה חרוצה, ברוח התעוררות פנימית לחפץ חיים לאומיים מלאים שלנו, התפזר מעליהם גל האפר של טמטום הלב הצבור מעליהם מחמת כישלון מוחנו, ויראו הזיקוקים דינור העומדים לעשות שלבת יא מחממת עולם ומהירה אל כל פנות. הרי אנחנו רואים לצערנו שבתקופתו של הרב, בתקופה שקדמה קצת, הרי מה היה התהליך? באו רעיונות חברתיים מאוד גדולים. עולם האידיאלים היה בשיאו. עם ישראל היה בחלקים גדולים ממנו עם אידיאליסטי. כל מיני אידיאליסטים היו. חלק מהאידיאלים מאוד מכובדים, מאוד חיוביים, בשוב הארץ, חזרה לתחיית עמנו, רעיון של, של הקמת מדינת ישראל, כן, כמו שחזה הרצל וכדומה. היו גם רעיונות אחרים, רעיונות של, 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 של חלק מהם גם התמזגות עם אומות העולם, שגם יש כאלה שחשבו שזה אידיאל מסוים. היו רעיונות קומוניסטיים, סוציאליסטיים כאלה, שוויוניים, וכל פלג ופלג מאוד מאוד אחז ברעיונות האלה, והייתה תחושה שהעולם האידיאלים הוא העולם היותר מכובד, אדם ערכי, אדם אידיאליסטי, משורר כזה, סופר כזה, איש הגות, הוא כובש את הציבור, הוא סוחף, וזה בעצם הדבר העיקרי, ללכת לאור חזון, לאור, ואז ביחס לזה הם עוד התגמדו ונראו חשוכים, מנוונים וחסרי ערך כל המערכת המוכרת יותר, הוותיקה יותר המסורתית של התורה והמצוות, פרטים 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 של מעשה שלא תמיד חש זה שמקיים אותה מתרומות רוח גדולה, לא תמיד הוא חש שבזה מזה תבוא הבשורה והישועה. צריכים לבוא עם איזשהו רוצה חדש, אם איזה משהו כובש וכללי יותר. מה הרב אומר? זה כל הצרה היא בגלל שגל אפר של טמטום לב, טמטום לשון אטימות, כן? צבור עליהם מחמת כישלון רוחנו. מכיוון שעולם המעשה הזה דורות על גבי דורות הוא לא מואר מהאור הרוחני, הוא לא מלא את אותו תוכן חיים מתאים להזין אותו, תוכן חיים שאנחנו יכולים לחיות רק בזמן שעם ישראל בארצו, ודורות על גבי דורות אנחנו לא נמצאים במצב הזה. אז לכאורה מוצדק במובן מה שהם חשים בזה לא כל כך, שאין בזה יותר, אין יותר מדי מה לקוות מעולם המעשי של תורה ומצוות, ובגלל זה חס ושלום באה איזושהי התרחקות או התמעטות של קיום התורה והמצוות. מה הרב אומר? הוא טעות עצומה. הוא טעות עצומה ביחס לכל התורה והמצוות, ועוד יותר טעות עצומה, כמו שנראה בהמשך, ביחס אפילו לאותן מצוות שאנחנו בעצם לא שייך שנקיים אותן מדאורייתא, כמו מצוות שבאמת להיות בארץ. ובכל זאת חז"ל מדרבנן חייבו אותנו לקיים משום זכר למקדש, משום זכר למצב השלם, שהמצוות האלה היו במלוא החיוב. על פניו נראה שהמצוות האלה עוד פחות מחויבים בהן, זה מדרבנן בכלל. אז מה אתה מאמיס עליי? באתי מהגלות לארץ ישראל, במקום לחוש פה את המשב רוח המרענן של התחייה ושל גאולת האומה, בעצם נוספו לנו על הכתפיים עוד הרבה כאלה מצוות דרבנן שמקבילות כאילו, וככה זה עלול להיראות. צריך לפתוח את העיניים לדעת שכל מה שאנחנו זוכים, איזה מין פלא שאנחנו אחרי דורות כל כך ארוכים, אחרי גלות כל כך משפילה, כל כך מרסקת, אנחנו כן מתאספים, נשואים ברוח גדולה, ואנחנו באים עם חזון עצום שיחסית יש מוסכמה די רחבה באומה שאנחנו עם מיוחד ויש לנו עתיד גדול. איך זכינו? למה דווקא אנחנו לא התייבשנו כמו שומרים? איך אנחנו שורדים? איך אנחנו כל כך זקופי קומה? איך אנחנו כל כך מלאי עוצמה אידיאליסטית? כל כך מלאי מוסריות הרבה יותר גדולה מכל העמים? בזכות מה? בזכות מה שאנחנו לא מסיסמאות ניזונים כל כך הרבה דברים, ולא מאיזה רעשים סוענים חברתיים, אלא ממה שאנחנו עושים בקרבנו, אוצר חיים אמיתי, מאיר, רוח גדולה אבל גם מעשים גדולים, קדושת חיים מציאותית, כמו שבגוף האדם הכל מחובר, גם הפרטים משולבים במהות הכוללת שלו. זה לא זז אחרת, זה לא בנוי אחרת, זה לא אמיתי אחרת. אוצר גדול ישנו בכל פרט ופרט, בכל תג ותג, בכל מצווה ומצווה, בין אם מדאורייתא, בין אם מדרבנן. אנחנו עוד נראה, מצוות דרבנן לא כמו שחושבים, ככה הרב בהרבה מקומות, מצוות דרבנן הרבה פעמים באים בתור גזירה, באים רק בתור סייג, אז זה נראה כאילו כמו החקירה הרגילה של האחרונים, שזה לא דבר, זה הנהגה, זה בגברא, זה לא בחפצה. ככה אומרים רבנן, לא יכולים לשנות מציאות. אם דאורייתא, אתה אומר, זה איסור, זה היתר, זה חלב, זה שומן, זה מציאות. זה מצווה, זה עבירה, זה מציאות. ודרבנן, רבנן, לא יכולים ליצור מציאות. יכולים ליצור הנהגה. להתנהג בזה כאילו זה איסור. להתנהג בזה כאילו זה מצווה. מתוכם ככה מקובל בחקירה של החולים. הרב אומר, למרות שהמשקל כמובן של דרבנן, הוא לא אותו משקל, אבל מכיוון שמערך התורה והמצוות שלנו הוא לא רק מערך פעולה מול חפצה, אלא זה שייך למה, מאיפה באה ויוצאת כל התורה והמצוות שלנו, מהאוצר הרוחני שלנו, מאיפה כל החלות שלנו להאיר ולקדש את המציאות, ממעיין הנצח שלנו שמבטא את עצמו, יוצא מן הכוח אל הפועל דרך האוצר הזה. אז אם באמת רבנן שכוחם על פי הכוח של אנוש עולם מסר להם חידשו כאן גזרות או חידשו מצוות, אז זה אומר שעכשיו האומה מבטאת את עצמה גם בסעיפים האלה, גם בדרכים האלה, וזה חיוני ככה, וזה מכוון ככה, לא סתם שהפכו חז"ל עוד כמה גזרות, עוד כמה איסורים, עוד כמה דברים. אלא זאת אומרת שבראייה האלוקית שנמצאת אצלם, באחריות הגדולה שמונחת, הם הגישו שיוצאים לגלות צריכים להצטייד קצת. מה נכון להצטייד? לקחת איתנו כל מיני דברים שהם חדשים. מצוות דרבנן, הכוח של המצוות האלה לא כל כך גדול מצד כביכול החיוב, כי זה לא דאורייתא, לא יכולים לחדש דאורייתא. אבל אם ראו לנכון לתקן ולהוסיף כאילו על הדאורייתא במצב הזה של אחרי החורבן התקים רבן יוחנן בן זכאי שבעה ימים נוטלים לולב, לא רק יום אחד, זכר למקדש. אז מה נעשה? אז ביום הראשון לולב דאורייתא, שאר הימים דרבנן, נו, אם אין לי, מה קרה? לא, אז מצד הקיום, אז ודאי שהיום הראשון אין מה לעשות, זה דאורייתא. אבל תחשוב על זה, בשאר הימים אתה נוטל לולב כאין מה, כאין מה שהם עושים במקדש. זאת אומרת, אותה בחינה העליונה אדירה, שאין לנו יכולת להתקרב ולהבין מה הייתה, מה היא הייתה. לולב במקדש, אותה בחינה לא נפסקה. היא משתמרת במובן, במידת מה, דרך מה שעם ישראל, ותראו איזה מטלה כל כך נרחבת. כל יהודי צריך כל שנה ושנה פי שבע לקיים את המצווה הזאת, זכר למקדש. הבחינה כל כך גדולה הזאת, כל כך חשובה, שאנחנו יכולים כולהי ואולי להתחבר איתה במשהו דרך הקיום הזה. אז ערך אחר לגמרי יש בזה. זאת אומרת, זה בעצם אותם אחיזות שיש לנו עם הקומה ההיא. האחיזות האלה לא רק להתרפק על העבר, שזה גם חשוב, כמו שהרב כותב בתחילת אורות ארץ ישראל, שהיהדות של הגלות מתקיימת בזכות הצפיית ישועה. ההישענות, כל התקופה הזאת, כל מה שיש לנו כוח, זה מכוח מה? שאנחנו בעצם נושאים את העבר ופונים, זה נותן את כל הכוח. אז זאת אומרת, זה עושה, דווקא העולם הזה הוא בעצם בא ומשמר בנו את אותו גודל. אתה חפץ בגודל, אתה חפץ בערכים גדולים, אז חיובי מאוד להתרומם לעולם האידיאלי, אבל צריך לדעת שהאידיאלים הגדולים האלה, בצורה המשומרת הזאת, בקופסת השימורים כביכול, שלמעשה הזה והזה, שום מדרבנן, אתה שומר את התוכן האדיר הזה, אל מונים הרבה יותר ממה שאתה תאמר אותו רק בפה, אבל לא תקיים, כי הוא זה להאיר את העולם המעשה הזה, את התפקידו ואת ה... מה זה התנועה החרוצה? תנועה חרוצה להסיר את האפר, להתרומם, להזדקף, וגם בחריצות להסתכל שיש פה, מונח פה חפץ חיים לאומי. עם ישראל לא נשבר. עם ישראל בגלות לא מחק את הקומה הזאת. כמו שאנחנו בגלות מוסרים את הנפש על קיום האומה, אנחנו גם מוסרים את הנפש לא לשכוח את ירושלים. אין ברכת המזון בירושלים, אין תפילה בירושלים. אבל גם עולם המצוות חקק על עצמו את ארץ ישראל ואת ירושלים. זה לא איזה לשים איזה דגלון קטן בצד. זה באמת ככה. הרובד הזה משתמר בנו כל הזמן. אמירת הקורבנות, שמה פרים שפתנו אמירת הקורבנות, זה אומר שקומת המקדש נמצאת בממדים שניתן לה להימצא. אבל היא נמצאת לא נעלמה. אנחנו ממשיכים להתפלל לירושלים, שום דבר לא השתנה. זה נקרא זיקוקים דינו ניצוצות, כן? והיום יש לזה כבר מונחים אחרים. ניצוצות העומדים לעשות של עבד יער. בדיוק הפוך, רוצים להדליק את האש, אש גדולה של עבד, בהתחלה ניצוץ. הניצוץ מעביר את הכל. אז זה לא כאילו לא הגיצים קופצים עשרות מטרים בשמיים, אלא הניצוצות שידליק את הכל. ממשיכים. צילילי העניינים שלנו, כן, במהדורות החדשות נשמטה פה מילה, העתקות הם מהעבר הגדול, ופונות הן תמיד אל העתיד הנשגב. צילילי העניינים, הכוונה היא המצוות ורבנן, אותם הדברים שאנחנו מקיימים היום, וגם מצוות דאורייתא הם צללים באופן יחסי, כהים יחסי. ופונות הן תמיד אל העתיד הנשגב, שהוא כל כך נשגב עד שהוא מאיר את ההווה ועושה אותו להווה מעשי מצד גודל כוחו. העתיד כל כך נשגב שהוא נותן ערך לפרוסדור, שהוא בדרך אל הטרקלין עושה לו גם כן ערך של מבוא. מתי? נחרב בית המקדש נולד משיח. אנחנו כבר צועדים 2000 שנה בימות המשיח. זה אנחנו הולכים ובונים. הולכים ובונים. אמנם זה רק בצללים, אבל זה בונה. המקומה שהעתיד כל כך גדול, אז אפשר ביחס לגודל העתיק, הענק הזה להסתכל על כל התקופה שקדמה, כי זה הקדמה, כי זה מבוא. אלפי שנים, כן, מבוא, הכשרה, אל הגודל הזה. אף על פי שאין בעצמותו כי אם אביגה וצפייה לעתיד, אומנם הכל מדוד לפי ערכו. יש עתיד שיוכל לחמם ולהאיר רק את ההווה הקרוב והסמוך ביותר, וכל מה שיגדל כוחו של העבר, בערכו של העתיד, כמו שאצלנו, כוחו גדול והעתיד עוד יותר גדול, כך הם יכולים לעשות את ההווה המזריח מכוחם להווה גמור המלא חיים ותנועה אמיצה. שימו לב, כל היהדות, אין לו מגרע בביטויים החריפים שהגלות זה בית קברות, בעצם ביטול קיום האומה. המהר"ל בנצח מסתכל על הגלות בתור ביטול. אז בעצם לא נוצרה כאילו הגדרה חדשה לעם ישראל. ההגדרה שלנו ממשיכה להיות אותה הגדרה שלמה. אבל אנחנו כבר מאות רבות בשנים. עד כדי שהיה פלא, כמה תנועות באו ואמרו שארץ ישראל זה לא רלוונטי. אחד העם, משהו היסטורי, משהו אגדתי, להחזיק את ארץ ישראל בתור דבר ממשי. אני אומר קודם כל כמקום גיאוגרפי מולדת. לא מדבר על כל התכנים. זה דבר אדיר. אנחנו כל הזמן מוגדרים עם כל המושגים, עם כל בית המקדש וארץ ישראל והתכונה המאחדת של האומה ומלך המשיח. זה לא הפסיק ולא יכול להפסיק להיות ההגדרה השלמה. הרמב"ם היד החזקה לא עושה כמו עריף לפסוק רק את מה שאפשר לקיים בזמן הזה. התורה כוללת הכל, מההתחלה עד הסוף. זה התורה השלמה. מה שאתה יכול לקיים עכשיו, זה פרט קטן. אתה חי, זה התוכן הכללי שאותו אנחנו חיים. גדול הוא עברנו, יותר מזה גדול הוא עתידנו, שמתבאר יפה בחפצנו בצדקת האידיאלים הגנוזים בנשמותינו. זה נותן את כל הכוח להווה. ככל שנהיה יותר מחוברים בעבר, יותר מחוברים אל העתיד, יותר מוארים מהערכים, יותר נלמד מהי הצורה השלמה של עם ישראל, מה זה אמת ימות המשיח מבחינת חזרתנו אל כל הכוחות, מה זה בית מקדש, מה זה ארץ ישראל, מה זה עם ישראל חי, מה זה קודש וחול מחוברים, מהי תכונת החיים, מה זה נבואה, מהו כל אותו עולם רוחני אדיר שאליו אנחנו צועדים. יותר נלמד ויותר ממילא נכשיר גם את העולם הרוחני, את העולם הפנימי, להיות קרובים אל המדרגה הזאת, ככה העתיד הזה יותר מאיר בנו, נותן לנו כוח של חיים ממשי. בכוח הגדול הזה חיים מקיים בקרבנו ברוח חיים מלא, כל רגעי ההווה, כל הזיכרונות ממלאים הם בעוזם, כוח חיים, המון מעשים רבים, כוח בינה מיוחדת, כוח יצירה וצביון מיוחד, השקפת עולם מסומנת, מצוות, מנהגים וסדרים, וכולם מלאים לקח בליבוב, אהבה ועדן, משוקים מטל של חיים ושל גבורה ועוד, ועדן שלנו, גבורה שלנו, מעודנו היחידי, היחידי הכוונה המיוחד. כן, הזיכרונות, המעשים האלה, אפילו הקהים, הניצוציים, הם נושאים בקרבם גודל חיים. כמו שאמרנו, הדוגמה של מצוות לולה, זה נושא בקרבו גודל חיים אדיר. אנחנו עוברים ביום השני של סוכות, לקיים מצווה במובן מסוים באיכות אדירה. מצווה ביום הראשון גם באיכות אדירה, מיוחדת. מצווה ביום השני רק דרבנן, גם אתרוג חסר כשר וכולי. אבל לחשוב מה אנחנו עושים עכשיו. אנחנו למעשה מתחברים עם פלנטה שאנחנו לא יכולים להתחבר אליה בדרך כלל. מציאות של בית המקדש. עוד קצת נראה. הצורה התמציתית של כל סדרי חיי החברה, על פי המטבע האלוקית המותאמת אל החיים, המרחבת אותם, מתארתם ומרוממתם אל החופש ולריכוז של כל האמצעים העושים את החופש למתנה טובה באמת, גנוזה היא במערכה של המצוות התלויות בארץ, במקדש, בממלכה השלמה הישראלית, בהם, בסדריהם, בסגולת הנבואה המיוחדת לאומה במילוי סביונה, שהיא מצפה תמיד לשיבתה אליה בצורה מהירה, שתשפיע עליה את כל הטוב של העבר, עם חידוש כוח גדול לפי העתיד וחידושיו הרבים בעולם ובחיים. נראה, אנחנו רוצים לראות את ההבדל, המאפיין הבולט בין מערכת קיום התורה המצוות שעכשיו, וכל תוכן החיים של עם ישראל בזמן הגאולה, אז זה למעשה מבדיל בין תוכן חיים שמסוגל להאיר חיים של יחידים, לבין תוכן חיים שנועד להרים חיים חברתיים מחודשים, חיים חברתיים גדולים. זה לא עניין כמותי, זה עניין איכותי, זה עניין של מערך חיים מקודש במהותו, כי ציבור הוא מקודש במהותו, כמו שאמרנו. לכן אם אנחנו צופים ומבינים, מצוות התלויות בארץ הן לא רק מצוות שמבטאות בקיומם את קדושת הארץ. שימו לב, מעניין, מצוות התלויות בארץ הן לא רק מצוות שקשורות לקדושה של הפירות, כמו למשל קדושת פירות שביעית, אלא נשים לב שרוב המצוות התלויות בארץ הן מעשה מצוות חברתיות, נתינת מעשר עני, נתינת תרומה לכהן, נתינת מעשר ללוי. קודם כל זה כבר מתנות לאותם החלקים באומה שלכאורה כן מתאים, שהציבור הרחב יפרנס אותם. יש חלק מזה שאנחנו עולים איתו לירושלים, עשר שני, את הרווי, ביקורים, כל מצווה ומצווה ועניינה. אז אנחנו יכולים להסתכל למטבע מאוד מחליל ולראות של מעשי המצוות הגדולות בארץ קושרות בקדושה את הציבור ביחד במערכת נכונה, הגונה וישרה ובריאה, ושבי בכלל שנת שבתון יהיה לארץ. מצד שני, קושר את האומה ואת החקלאות אל בית המקדש, ויוצר קשר בין הארציות הזאת המובהקת של עבודת הקרקע עם השמיימיות של בית המקדש בירושלים. ורק באופן, בהסתכלות מאוד מאוד כללית, כבר אנחנו רואים שהמצוות האלה עוצרות בתוכם תכנים שאין לנו בכלל יכולת להבין אותם בזמן הזה, אבל הם גנוזים בתוך הקיום הזה. ומילא גם להקיש שכל המצוות שקשורות לסנהדרין ולמלכות ולנבואה הם גם כן אוחזות בתוכן את גודל החיים הזה. כל שמשתמר לנו משהו מן הקיום הזה, צריך לדעת שזה עוצר בתוכו ומשמר ומזכיר לנו ומחבר אותנו אל גודל החיים הזה שאליו אנחנו מחוברים. זה מה שהוא אומר. העתיד איננו פוסק מלטבוע את תפקידו מן ההווה, וההווה מתמלא עניין כפי ידיעתו שהעתיד נזקק אליו. איננו נעשה בזה רק בטל אל העתיד, כי מתמלא על ידי זה בכל צביונו ועצמו, וההכללה בתוך שאיפת העתיד ורום מעמדו מוסיפה לו עדנה וגבורה חיה. אז זה לא רק צער צריכים לחוש כשאנחנו עוסקים בכל הזיכרונות האלה, אז אוי, כמה אנחנו חסרים בבית המקדש, ומזכיר לנו מה אנחנו חסרים, אם כן מה מביא אותנו לאיזה דכדוך רוח, שזה קצת מתאים לתקופה של בין המצרים, אלא במובן העיקרי זה בא לעשות אחר. זה בא להגיד לך שההווה הזה הוא חי מכוח העתיד, הוא הנדבכים הנכונים שהעתיד על גביהם הולך ונבנה, ועכשיו אנחנו בונים אותו. אנחנו עכשיו לפי כוחנו בציפייה ובמעשה עד כמה די אפשר אנחנו בונים אותו, בזה החיים שלנו מתמלאים ערך. אנחנו לא חיים, חיים סתם, אנחנו חיים את אותו גודל, הוא מחובר איתנו, אותו אנחנו פועלים והוא מאיר אותנו גם בעובד. טוב, תודה רבה.